רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון
הרשת החינוכית של כל ישראל מעדן ויניל תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי ימי שלישי 2-3 בצהריים רק ברדיו קסם 106 FM הרשת החינוכית של כל ישראל
צהריים טובים.
שלום משה.
שלום אהרון.
שלום
לאמירה.
שלום לאמירה ושלום לדותן. אתה יודע, זה שיר שלוחץ לי על בלוטות הדמה. כמעט אין פעם שאני שומע אותו ולא מתחיל לדמוע.
בכלל, זה כמה שירים באלבום הזה.
זה חלון לים התיכון, לתוך אפר ואבק.
כן.
אלבום שיצא בדיוק החודש לפני 30 שנה, 1988.
כן.
אנחנו שומעים אותו לא רחוק מיום השואה הבינלאומי.
כן.
וכל מה שקשור לזה. ואם יצא לנו, אנחנו בהמשך ננסה לשמוע לפחות עוד שיר אחד מתוך אפר ואבק. בכל אופן, זה אלבום שמדהים לחשוב שהנושא הכל כך טעון הזה, למרות הנושא הכל כך טעון הזה, או אולי בגלל הנושא הכל כך טעון הזה, זה היה רב מחר.
כן.
משהו כמו 70 אלף עותקים. וזה אלבום שהתחיל בעצם מתוכנית רדיו בגלי צהל, ואחרי זה הפך לסרט תיעודי עם יעקב גלעד ויהודה פוליקר והמשפחות שלהם. והאלבום הזה מלא בשירים שתופסים אותך בגרון, וזה יותר מכולם לדעתי.
כן, נכון, בהחלט כן, זה עד היום תופסתי בגרון, אחד מהשירים פה בהחלט כן. ואיך אומרים, בהתחלה חשבתי באמת שאנחנו נדבר על העניין של הקרבה ליום הזיכרון הבינלאומי, אבל כן, בהחלט, עד היום הוא נחשב אלבום גדול מאוד. טוב, בוא נשמע את הסוף שלו. יש לך בית ואותי חלום כן, אז זה היה באמת פוליקר.
זה אלבום שאתה שומע אותו שוב ושוב ושוב ושוב, הוא לא נמאס לך, לא נמאס עליך, אתה רוצה לחזור אליו, אתה רוצה לחזור לשירים האלה. נעבור למשהו אחר לגמרי. אולי עוד נחזור לפוליקר ואפר ואבק בהמשך.
אוקיי, והוא?
טוב, אז התייחסנו לאלבום שיצא בדיוק השבוע, החודש, לפני 30 שנה, אז בואו נראה מה קורה השבוע במקום הראשון, במצעד הווינילים בבריטניה.
אוקיי.
וזה תקליט שנקרא Ruins, של צמד שוודי, שנקרא First Aid Kit, אלה אחיות.
כן.
ג'והנה וקלרה סודרברג. האלבום הזה גם נכנס למקום השלישי במצעד הכללי, ראשון במצעד הווינילים. אז בואו נשמע את שיר הנושא, את Ruins, שיר יפה יפה, פולקי, מתאים לשעה הזאת.
אוקיי. Look at ruins I had left behind and you Where were you so far removed from any truth I lost you, didn't I? First I think I lost myself Children, then and forever locked in a memory For some kind of certainty that you were just the same as everyone but you were wrong and it hurt you didn't it all you could be זה מעניין, אתה יודע. אני אומר, זה מעניין, כי זה מזכיר, אתה יודע, איזה תקופות אחרות לגמרי, ומתברר שזה, כמו שאתה אומר, זה דבר חדש. וזה עכשיו מה שנקרא, הולך בראש המצעד.
לך זה הזכיר את בוב דילן, לי זה הזכיר את שינייד אוקונר.
כן, בדיוק אחרי, את החבר'ה לי בתקופה הזאת.
כן.
מה שנקרא... על מים סוערים, כל התקום, בדיוק כך, זה העניין. כן.
טוב, היום יש לנו תוכנית עם הרבה מרואיינים, שניים. הנה הראשון, אני מקווה שהוא על הקו, אלעד אייזנשטיין.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה שלומך, אהרון? תודה רבה שאירחתם אותי בתוכנית. מארחים, סליחה, אנחנו בלשון עבר.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אתם תופסים אותי בחנות שלי.
ביטניק.
נכון, נכון.
הביטניקיות הזאת...
מה החנות הזאת מוכרת?
תקליטים?
מוכרת תקליטים, דיסקים, פטיפונים, כל מה שצריך לתקליטים, מברשות ניקוי.
אהו, ויש קונים לזה עדיין?
תראה, בסוף החודש כן, אנחנו מרגישים שכן.
אם אתה אומר ככה, אז זה נשמע טוב.
אלעד, הסיבה העיקרית שאנחנו רוצים לדבר איתך היא שאתה בעצם ממייסדי או מייסד קבוצת חולי תקליטים התאחדו בפייסבוק.
נכון, נכון, אנחנו בדיוק בימים אלה מציינים 5 שנים לקבוצה.
וכשפתחת את הקבוצה, כמה חולים היו?
כשפתחנו אותה, באותו יום היינו 12.
ולמחרת?
12 אנשים, היום אנחנו מתקרבים ל-7,500.
מה אתה אומר?
אתם הקבוצה הוותיקה.
גם היום ציפיתי את זה, בוא נגיד ככה. אדם שהצטרף זה היה הפתעה בשבילי.
אתם הקבוצה הוותיקה בפייסבוק לנושא הזה של חולי תקליטים.
אני חושב שכן, אני לא זוכר שהייתה קבוצה מלפני, בטח לא קבוצה שהייתה כל כך דומיננטית. ושדברים...
היחידה או שיש עוד גם?
יש עוד כמה, קטנות
יותר. יש עוד כמה. זה טבעי מאוד שנפתחות עוד קבוצות, כמובן. אתה יודע, בני אדם הם לא צפויים.
כן.
ויש ויכוחים ויש דיונים, ובפייסבוק זה יותר קל לבוא ולהגיד, טוב, לא מתאים לי, אני פותח קבוצה משלי.
אתה יודע, זאת אומרת, הוויכוחים שם שמתעוררים בתוך הקבוצה הם לפעמים מתלהטים לרמות מאוד מאוד... לא הטות.
נכון, נכון.
איזה ויכוחים פילוסופיים על מוזיקה, על תקליטים, על מה?
זה אופייני לחולי תקליטים?
אני בהתחלה, אני שמח שאלת את זה. אני בהתחלה חשבתי שזה משהו חריג, כל הנושא הזה, ומתוקף עבודתי, שאני מתעסק, עובד עם הרבה חנויות וספקים בארץ ובחול, אז יוצא לדבר עם כל מיני אנשים בחול. אז סתם לדוגמה דיברתי עם מכר ארגנטיני. ואמרתי, אוקיי, אצלנו יש בלגן, יש ויכוחים, יש כך וכך. הוא אומר לי, תגיד, אתה רציני? פה יש אלימות על תקליטים. שני הטובים, אחד בא לשני הביתה. לא נגמר טוב.
מה אתה אומר?
כן, אז אני אומר, אנחנו, כל עוד זה נשאר בגדר הפייסבוק, במילים, אז אנחנו נראה לי במצב טוב.
רגע, אבל מה בעצם נאמר שם? זאת אומרת, על מה בעצם כל הקבוצה הזאת דנה? או שזה קודם רק מחליפים מידע על דברים חדשים בתחום הזה, או מה?
גם, נגיד, כל תקליט חדש שיוצא, אז אם הוא לא, אם המידע הזה לא יהיה לקבוצה, יהיה קשה לתקליט הזה להימחר, כי זה לא יגיע להרבה אנשים. הרבה מהקבוצה עוסקת כמובן באספנות של תקליטים.
כן.
בסחר, במחירה וקנייה של תקליטים, כל אדם שמחפש משהו, עולה ו... עול מעלה פוסט ושואל למי יש כך וכך בהוצאה כך וכך. הוויכוחים נובעים כי יש שם הרבה אנשים עם דעות שונות וגם אג'נדות שונות. יש למשל אנשים שלא קונים מהדורות חדשות, וכל דבר, יש להם רק דברים רעים להגיד למהדורות חדשות. מצד שני, יש אנשים שרוצים רק חדשות. הם לא אוהבים תקליטים מאובקים משנות ה-60, או תקליטים או אבק מאז שבגין היה ראש ממשלה.
הם מעדיפים, הם מעדיפים ויניל בגרסת 180 גרם משובחת.
נכון, נכון.
הם גם...
או אפילו יותר מזה, במהדורה אודיופילית חדשה, מהדורה של שהיא אנלוג טהור, מה שנקרא. שיש כמה חברות בעולם שעדיין מייצרות ככה.
ותגיד לי, הם גם מעבירים אינפורמציות על מוזיקה, על תקליטים, יותר דברים עמוקים מבחינת ה...
עולים גם המון תכנים בנושא הזה. איפה שבגלל שהקבוצה היא נורא קשורה לפורמט, אז אם מישהו מעלה על מוזיקה שלא קיימת על גבי תקליט, שהיא יוצרה נגיד, שיצאה ב-20-30 שנים האחרונות, ובמקור לא יצאה על גבי תקליט, איפשהו קצת פחות מתחברים לזה רוב האנשים.
תגיד,
יש גם אומנים מחשבים שהם מאוד פופולריים על תקליט, למשל ארטיק מנקיז, שבשנים האחרונות הם בין האומנים הכי נמכרים בעולם. אני חושב שב-2014 האלבום שלהם היה האלבום התקליט הכי נמכר בעולם, אף על פי שקהל התקליטים הקלאסי לא גדל עליהם ולא שמע עליהם. זה להקה שהתחילה בעשור ומשהו האחרונים.
אלעד, איך אתה מסביר את הלהט הזה של חברי הקבוצה?
קשה להסביר את זה. זאת אומרת, לשים את האצבע, אפשר לעלות השערות. אני חושב שכמה שהעולם מתקדם והטכנולוגיה מתקדמת, ויש היום באמת בשתי לחיצות בטלפון אתה מוצא כל מוזיקה שאתה רוצה, קצת יצרה איזשהו ניתוק מהמוזיקה, קצת שקל מדי להסיק אותה, פתאום אנשים פחות מעריכים אותה. אז דווקא החיפוש הזה אחר התקליט הספציפי הזה, ולהחזיק את העטיפה, ולשים אותו על הפטיפון, ולשים את המחט, יוצא את אחר חיבור הרבה יותר טוב למוזיקה, ואני חושב שזה מה שאנשים רוצים. זה מה שהם מקבלים דרך תקליטים.
אז תגיד, אם יד...
כי כלכלי זה לא, אין כאן משהו, זאת אומרת, אין כאן שיקול כלכלי של מישהו לקנות דווקא תקליטים, במקום... לשמוע בכל אופציה אחרת.
עם יד על הלב, אלעד, כשאתה חוזר הביתה אחרי יום עבודה בביטניק, אתה הולך לשמוע משהו בסטרימינג, או שאתה שם תקליט?
תלוי כמה הבת שלי, שהיא בת שנה וחמישה חודשים, נותנת לי.
כן.
אבל באופן כללי, כן.
אז אתה מגדל...
יש לי גם את האוסף הפרטי שלי, שאני לא משחרר ממנו שום דבר לחנות.
כן.
שאני מאוד מאוד קשור לכל תקליט שם.
מבין אותך.
וזה כיף, זה הדרך הכי כיפת לשמוע מוזיקה.
אתה מגדל עכשיו את הדור הבא של חולי התקליטים.
קשה להגיד שאני מגדל אותו. היום, כשאני התחלתי לעבוד בענף המוזיקה, אני עובד בו כבר 13 שנה, עבדתי בחנויות דיסקים בעיקר, אז כן, בהתחלה הרגשנו שאנחנו יכולים לתרום המון מהידע שלנו, והיום דווקא בעידן הגוגל, שכל מידע הוא נורא נורא זמין לכולם, חלק מהמומחיות שלנו כבר לא נחוצה שם. אפשר להגיד, עדיין יש לנו הרבה יותר ידע מהממוצע, אנחנו עדיין יכולים לתרום הרבה, אבל היום אפשר להגיע לכל הידע הזה.
כן, לא, אני התייחסתי ספציפית לדור הבא שגדל אצלך בבית.
בבית? אני מקווה שכן, זה עוד מוקדם להגיד.
כן.
השותף שלי גיא מגדל ללא ספק את הדור הבא.
יפה.
איזה מכל האוסף שלך הפרטי, כמה יש לך בעצם באוסף הפרטי, או שזה אסור לדבר?
סביבה 1,200.
נאי.
מה, איך אומרים, אם יש לך איזו עשירייה, איך אומרים, פותחת אצלך, שאתה אומר...
וואו, תשמע, הייתם צריכים להכין אותי לזה.
זה יקרה בתוכנית שבה אתה תתארח אצלנו באולפן.
תשמע, אני הייתי, כן, אם זה היה טלוויזיון, הייתי בא ומראה את התקליטים, הייתי בא איתם לאולפן כמובן. תראה, אני חושב שכל יום תשאל אותי את השאלה הזאת, וכל יום תהיה לי תשובה קצת שונה. כל יום תהיה לי תשובה קצת שונה, כי...
מה היום?
אני יכול, צריך להעביר את התשובה לפחות מעשרה, זה קצת קשה.
טוב.
אני אגיד לכם את האמת, הגעתי לכאן היום,
כן.
ושמעתי בדרך, בדיסק כמובן, כי אין לי הפטיפון באוטו, לא תקין. והבמפרים מקפיצים את המחט.
כן.
אז הקשבתי לבית אוף הל של מיטלוף.
יפה.
זה כמה שהוא קצת מושמץ וקצת, אתה יודע...
גדול מהחיים.
גדול מהחיים, הצליל הזה שלו. אני נהנה מכל שנייה. אז היום הוא בעשירייה, ללא ספק.
יפה.
אז היום הוא יהיה בעשירייה, סביר לך שמחר הוא לא יהיה שם.
טוב, אלעד, תשמע, אני מאחל לך את מה שאפשר לאחל.
חברים, מאוד מאוד שמחתי להיות אתכם.
של... לעולם תישאר חולה.
תודה רבה. כן, כן, זה מחלה שאני מוכן לקבל.
משהו מהמוזיקה הישנה, ככה, מהביטלס, כל הדברים האלה, זה מהם, אין שום דבר, משהו שתופס?
בטח שכן, בטח שכן. אחד המדפים הכי עמוסים אצלנו בחנות זה ביטלס. אני גם מרגיש הרבה יותר, הצעירים קונים ביטלס.
כן.
כי בשבילם זה המקור לכל המוזיקה שיש היום, וזה נכון.
בשבילי זה גם ההפתעה, כשהגעתי לאיזשהו מקום, ופתאום ראיתי שצעירים שומעים בכלל מוזיקה, בלק סבת ופינק פלויד וכל מיני, אמרתי, וואו, לא מאמין.
כמובן, יש גם המון צעירים ששומעים רק מה שקורה כרגע.
כן.
אבל המון 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 צעירים חוזרים לביטלס ולד זפלין ולפינק פלויד ולדורז, וזה באמת, באמת כיף.
כן.
יש עוד לאן ללכת, כי לא הרבה צעירים עדיין חוזרים למשל לדילן.
כן.
או לג'טרוטל.
אולי אתם צריכים למסד אצלכם שם בקהילה הזאת שלכם, איזשהו מין מדי פעם כזה מפגש עם הרצאה כזאת של משהו שיכול להיות כזה מעניין, הדגמות מעניינות.
מדי פעם אנחנו עושים אירועים כאלה, יש לנו הופעות בחנות מדי פעם, והאמת שאנחנו עובדים על לעשות כאן הרצאות יותר, עדיין מחפשים את הפורמט הנכון לזה, כי סך הכל זה חנות, ויש לה שעות פעילות, ויש אחרי שעות הפעילות, וזה דברים שצריך לשקול, אבל זה סך הכל רעיונות טובים מאוד,
אני אתכנן לך, אני אתכנן לך משהו בפרויקט שאני מתכנן, יכול להיות שם אולי נעשה משהו מעניין.
יש לך הטלפון שלי, כן?
אוקיי.
חברים, מאוד מאוד נהניתי.
תודה רבה, אלעד, להתראות.
ביי, המשך תוכנית נעימה.
תודה, ביי.
תודה.
ביתרות.
ואנחנו נשמע את ג'רי רפטי, מה אתה אומר?
כן, אמרנו שנשמע את זה. הנה, בוא נשמע.
רדיו קסם, 106 FM.
טוב, שמענו לפני הג'ינגל את ג'רי רפטי, שר Right Down the Line, וזה מתוך האלבום הסולו השני שלו, שיצא, נו, אנחנו עושים היום ימי הולדת כאלה, יצא לפני 40 שנה, ינואר 1978, זה היה תקליט סולו שני שלו, אבל בעצם ראשון, כי הראשון יצא 7 שנים קודם, אז מי בכלל זכר אותו?
לא זכרו אותו, תומר.
ומהתקליט הזה גם יצא בייקר סטריט, האלמותי, מה שנקרא.
כן.
טוב, בוא נעבור למתי כספי.
אוקיי.
ב-1978, מתי כספי הוציא אלבום שנקרא צד א', צד ב', שזה השירים שלו, ש... שרו אותם אחרים, והוא הקליט אותם מחדש. עברו 10 שנים, וב-1988, החודש, בינואר 1988, הוא הוציא את צד ג', צד ד', כאילו ההמשך של אותו
פרויקט.
תקליט.
כן.
בוא נשמע שיר שבו הוא שר בלשון נקבה, כי ככה זה נכתב במקור. עידית חכמוביץ' כתבה את זה, גלי עטרי שרה. הייתי אומרת, מתי כספי הלחין, מתי כספי שר.
אוקיי. זה מתי כספי, זה הוא, זה הסגנון שלו.
מתי כספי, הייתי אומרת, מתוך צד ג', צד ד', בואו נקווה שיהיו עוד הרבה מאוד צדדים בהמשך.
כן.
עכשיו שמענו תקליטים שיצאו, עכשיו בואו נדבר על תקליט שעומד לצאת. טוב, זה לא תקליט אחד, זה 4. בואו נלך להיסטוריה קצת, אוקיי? ב-2003, לד זפלין הוציאו מארז של שלושה דיסקים, נדמה לי, בהופעה, שהוקלטה ב-72 בארצות הברית. זה נקרא How the West Was Won. כיצד נכבש המערב? אם אתה תסובב ככה את הגלגלים בראש, אתה תיזכר שהיה מערבון ידוע בשם הזה עם ג'ון ויין, ומי לא.
נכון.
שזה היה ב-62. אז במרץ, שזה לא...
אוטוטו.
הולך לצאת האלבום הזה, האלבום המשולש הזה, הולך לצאת במהדורה חדשה. וחלק מהכיף במהדורה זה שזה יצא גם בויניל. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, ארבעה תקליטי ויניל במארז אחד. כן, אז לכבוד המארז שיגיע, שיבוא במרץ, בואו נשמע את אימיגרנט סונג, שיר המאגר של לד זפלין. זה מתחיל באינטרו קצר של
מי הולך להוציא את זה בארץ?
לב גרופ מדיה. כן. של וורנר. קרה, ותכף יתחיל אימיגרנט סונג. אתה זוכר שגם ביצוע של מינימל קומפקט לשיר הזה.
כן.
הנה זה בא.
של נגינה, משהו.
ג'ימי פייג', הגיטרה של ג'ימי פייג', התופים של ג'ון בונאם, זכר צדיק לברכה. טוב, הוא לא היה צדיק, אבל...
כן.
אנחנו אחרי הקסח הזה, אנחנו נחזור לקסח רגשי, אנחנו נחזור לאפר ואבק של פוליקר. זה על רקע כל הסיפורים הדי מעצבנים.
וכל מה שקורה היום בתקשורת, המעטה, כן.
על החוק הפולני, נקרא לזה, כן. זה מרגיז, זה מקומם.
וזה מרגיז גם על העובדה שזה נפל באותו יום, שיום השואה הבינלאומי, אתם הולכים ואתם מוצאים זה כמי, זה או זה מין סוג של להגיד דווקא...
לדעתי זה הטיימינג מכוון.
להגיד זה דווקא כזה מכוון, או שזה ממש לא לעניין, זאת אומרת, כאילו שהם לא חשבו על זה כמו שצריך.
או שחשבו על זה מצוין.
יכול להיות, ועשו את זה באמת בכוונה, בתאריך הזה.
תראה,
לפחות אנחנו רואים שבעולם מזדעקים לזה גם, על הצורה הזאת.
כן, טוב, הפולנים גם מנסים להרגיע, ומבטיחים שהחוק הזה עדיין לא הגיע לאישור סופי, והוא עוד יעבור רוויזיות וכל מיני דברים. נראה. נחזור לאפר ואבק, ועוד שיר אחד, שכשאתה שומע אותו, קשה לך מאוד לא לבכות.
נכון מאוד.
אנחנו נשתדל שלא. כשתגדל. שיר יפהפה. וכל ילד שהוא דור שני, או כל מי שהיה ילד בכלל, יכול להזדהות.
בהחלט. אולי, אולי באמת אנחנו נמשיך עם זה אחר כך, כי סוף סוף השגנו את ניר, אז אנחנו...
נחזור אחר כך נחזור לפוליקר, אחר כך לא לזה. נוותר עליו.
כן. כי הוא שם עסוק מאוד, ואנחנו לא יכולים, איך אומרים, להפריע לו יותר מדי. הנה, אז נמצא איתנו על הקו, ניר ריבניצקי וברלין. מה שלומך? ניר?
כן, שומע?
ברלין על הקו.
מה נשמע, ניר?
על הכיפק, מה קורה?
בסדר גמור, מה קורה אצלך שם בברלין? קר, גשום?
עדיין לא, אין חורף רציני.
טוב, זה אותו חורף שם כמו שאני הייתי שם וראיתי.
כי זה אצלנו הרציני.
כן. טוב, אנחנו פעם רוצים לדבר עליך. קודם כל להזכיר שאתה היית פה בזמנו טכנאי פה ברדיו אצלנו. טכנאי מעולה. ומוזיקאי מעולה. ככה אנחנו יודעים את זה. ועשית עוד כמה דברים מעניינים שלא סיפרת לנו, ואנחנו עכשיו יודעים שאתה עם עוד מישהו מאוד מסוים, שהוא טכנאי שלנו כרגע עכשיו, דותן ביבי, אתם עושים איזה לייבל של מוזיקה, והוא בעצם לייבל לתקליטים.
נכון.
בוא, תספר לנו קצת על זה, מה בדיוק.
כן, הלייבל נקרא לגוטק. לגוטק, ככה ב... אפשר לומר שהשימוש במילים מסביר את הבנייה של דברים כמונח, שהלגו בעצם מסביר את הבנייה של דברים, שזה אירועים, שזה בנייה של דברים מסוימים, זה יכול להיות מאירועים עד אפילו בניית המוזיקה, כל הדברים שקשורים לבנייה, והטק, הטק זה קיצור של מוזיקה אלקטרונית או טקנו, ובעצם זה הלבל הישראלי-גרמני הראשון שמדפיס תקליטים, הוא קם לפני 10 שנים בארץ, והתחברו אליו ככה ישראלים, גרמנים, ובזכות ההתעסקות בתחום הזה פה בברלין, בעצם כבר עברתי לפה ואני חי פה, ואנחנו מקדמים את המוזיקה דרך העשייה המקומית פה בברלין.
זאת מוזיקה אלקטרונית בלבד? EDM?
כן, המוזיקה זה האוס וטקנו בהגדרה שלה. ככה שזה ז'אנר מאוד מתאים לאירופה ולברלין, כי בברלין היא בירת המוזיקה האלקטרונית ובירת הטקנו. אז אנחנו נמצאים ככה קרוב לצלחת, מה שנקרא.
ואתם מדפיסים את התקליטים בגרמניה?
כן, אנחנו מדפיסים את התקליטים בגרמניה, ואנחנו בעצם שולטים הכל הנעשה מפה, ככה שזה גם ברמה של החברה עצמה וכל ההתעסקות האדמיניסטרטיבית, הכל נעשה מפה.
כמה בממוצע בשנה אתם מוציאים?
כרגע אנחנו פתחנו בר מסעדה, חנות תקליטים, בכמעט 4 שנים האחרונות, והתעסקנו הרבה בבנייה של המקום הפיזי. לבנות את המקום, לעבוד בו. אני גם שף וטבח, אז אני גם בעצם מתעסק בתפריט ובאירועים.
וככה אפשר לומר ששמנו את זה לתקופה קצרה בצד, אבל אנחנו עדיין עושים רואים ומתקליטים. בשנה טובה יש לנו לפחות 3 תקליטים. אנחנו מקווים כבר משנה, כן, כבר משנה, מהשנה הזו אנחנו נחזור להדפיס יותר תקליטים. המטרה היא כל חודש, כי יש לנו גם תחנות שלנו ואנחנו יכולים למכור את זה יותר מהר.
יש לכם מוזיקאים שהם חתומים בלעדית אצלכם, או שאתם מוצאים לפי פרויקט?
זה בעיקרון, עוד פעם, ברוח הברלינאית, זה הכל ככה חופשי והכל די פתוח, ככה שאם בא מוזיקאי שמתאים לנו לאידיאולוגיה שלנו ולמסר שלנו, אז אנחנו ניתן לו מקום. אז זה כן, זה פר פרויקט, אפשר לומר.
איך הם מגיעים אליכם בעצם, המוזיקאים האלה?
יש כאלה שבאמת שומעים, בגלל שהם שמעו תקליט כזה או אחר, אז הם רוצים להיות חלק מזה. מצד שני, אני תמיד פותח את העיניים ואת האוזניים יותר, ובודק מה חדש, מי הדבר החם הבא, ומנסה לאתר אותו, לייצר איזשהו קשר, לייצר, לא חייב אפילו תקליט, אפשר לאיזה רימיקס, עריכה מחדש, שדברים משנים, והעיקר לעשות שיתופי פעולה. ואני מקווה שהשנה הקרובה נחזור יותר לפעילות, זה האמת היא.
טוב, זה נשמע מעניין מאוד. אני מבין כשאני הייתי שם, הייתי שאתם בונים אולפן. איך הוא מתקדם?
כרגע האולפן הזה מלא בצלים. אנחנו, בעקבות הפתיחה המחודשת של המסעדה היותר גדולה, בעבר, אז יש לנו, נראה לי שעוד איזה שבועיים אנחנו מקבלים את המקלט. כלומר, המקלט לאחסון הראשי של כל חומרי גלם ויהנות. אז כרגע זה באותו סטודיו. אני מאוד מקווה שתוך שבועיים אנחנו נקבל חדר נקי, ונוכל להתחיל, מה שנקרא, לתפור על הקירות ספוגים, ולהתחיל לרשת אותו, ולהתחיל להכניס את הציוד לאט לאט, ולקבוע לנו סקג'ואלים סשנים באולפן.
ותגיד לי, אנשים שמגיעים אליכם, זאת אומרת, הם מגיעים דרך איזושהי סצנה של, 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 של הסוג של המוזיקה שלכם, אתם מפרסים את זה באיזשהו מקומות, איך זה מתבח, בעצם איך זה מגיע אליהם, כל העניין של הפרסום הזה?
התחום שלנו, בשונה מהארץ, זה תחום די פתוח. כלומר, פה כל ילדה קטנה, וגם אפילו הדוד השכן, או כולם מודעים מה זה הסגנון הזה, האוס וטקנו. וככה שללכת לחנות תקליטים ולחטוף איזה תקליט על הדרך, זה מובן מאליו. התרבות הזאת נשמרה פה ועדיין עובדת פה מאוד חזק, בשונה מהארץ, שהייתי אומר אפילו די עצוב שאיבדנו את זה קצת בארץ, את התרבות התקליטים. אז ככה שזה לא מפתיע שזה עובד וזה קורה.
ובאמת אתה רואה שבאמת באים הרבה מוזיקאים לעשות את הדברים האלה? את, כן, את המוזיקה פשוט, הזאת?
כן, זה פשוט תחום שאנחנו נדמים שבארץ הוא לא עובד מספיק, אבל פה הוא חלק אינטגרלי כבר מהחברה, אם ברמה של הבית ספר שמדברים על מועדונים ויודעים שיש קהל כזה וסגנון כזה, יש מודעות יותר גבוהה על הסגנונות, על ההגדרות שלהם לפחות.
אני מבין שדותן גם מה שנקרא יחד איתכם בכל העסק הזה. מה,
נכון.
מה בעצם, מה הוא עושה? הוא גם כותב מוזיקה, אני מבין,
כן,
מהסוג
כן.
הזה?
דותן הוא מפיק מוזיקלי, בין הראשונים, אפשר לומר שיש במדינת ישראל, שבאמת מתעסק במוזיקה אלקטרונית כבר הרבה זמן, גם די-ג'יי מהשורה הראשונה בארץ, ובזכותנו או ביחד אנחנו יצרנו את המצב שהוא באמת מדפיס אצלנו תקליטים, וגם האלבום הראשון שלו יצא אצלנו. אני כאילו חושב שהלוואי והיו עוד לייבלים בארץ שדוחפים לא רק אותו, אבל גם את, את הדבר הזה מבפנים, מה שנקרא, מהארץ.
אולי באמת אין פה מודעות מספיק גדולה לדבר הזה, או שבכלל אולי בגרמניה יש תחנות רדיו שמשדרות את זה באופן קבוע, מה שנקרא את ה...
נכון.
כי בארץ אני לא כבר בטוח שיש תחנות שמשדרות את זה, מה שנקרא.
יש תחנות קבועות פה. יש תחנות קבועות גם לדי-ג'יים, לחדשות המוזיקה האלקטרונית, לעדכון מועדונים, מסיבות, אירועים. סביב התרבות הזו, ועצם זה שיש חנויות תקליטים וחנויות לתיקי תקליטים ולציוד די-ג'יים, בכל פינה שנייה פה זה כבר ככה מחמם את את הראש, את הרגליים, להתחיל לקנות עוד תקליט, עוד פטיפון, אפילו אם אתה לא אמן, זה כיף לצרוך את זה, כי זה דרך חיים. מי כמוך יודע שזה להתעסק בציוד אלקטרוני, וזה דרך חיים, זה כיף.
נכון מאוד. זה מעניין, זה מעניין מאוד, כן, בהחלט, ההתפתחות של הדברים. כן, עוד משהו מעניין, או שאנחנו ניתן לדותן להשמיע משהו מהיצירה שלו?
בעיקרון אני מקווה שרק בארץ, ככה עם מסר טוב, שדברים התפתחו יותר, היו תקופות טובות יותר בשנות ה-90, זה קצת נעלם.
במועדונים בארץ זה לא כל כך מנוגן, או שכן מנוגן.
אין הרבה מועדונים, פה הבעיה, אין תמיכה פוליטית יותר, שככה, באמת, תמיכה פוליטית, זה הבעיה.
אתה צריך איזה תמיכה פוליטית לדבר הזה, באמת? שזה יותר בא מהעם, מה שנקרא.
תמיכה תרבותית. פוליטית, שבא שר ואומר, יש תרבות מוזיקה אלקטרונית, בוא נתמוך בה. בוא נקצה איקס כספים ונהווה אמנים, או שנרים אירועים כאלו או אחרים בפארק הירקון.
זה אוטופיה.
את האהבה, כל מיני כאלה.
מה שאתה אומר, זה אוטופיה פה בארץ.
הייתה תקופה טובה.
הייתה תקופה, אני זוכר, כן.
ואז בעצם, כמובן, בזכות כל האינטיפאדות וכל ה... מה שנקרא מהומות עוד פעם פוליטיות כאלה או אחרות, זה הוביל לדעיכה של התחום הזה.
כן.
היום יש חזרה קטנה, ממש ביחס להשוואה העולמית. יש לנו איזה 3-4 מועדונים בתל אביב, וזה בדיחה, לעומת כמות האמנים המצוינים שנמצאים בארץ.
טוב, כנראה שבארץ לא הולכים לכיוון שזה אמנים, כי הם יודעים שלא כל כך זה מושמע, אז הם... לא כל כך עוברים בכיוון הזה.
יכול להיות שאם נפתח עוד תוכניות בנושא, או כתבות בנושא, ונקדם את זה, כי בשורה התחתונה זה עניין של מודעות.
כן,
אם
בהחלט.
אם יעשר מודעות בכל הרשתות, אם זה החברתיות, ואם זה אפילו עיתון מגניב, כמו שהיה פעם אקט מוזיקלי וכאלה,
כן, נכון.
עיתונים כאלה, לייצר את זה עוד פעם, זה אולי יחזור, ביותר גדול.
מה שנקרא ליצור איזה בז מוזיקלי שפונה לכיוון הזה של הדברים.
כן, לסיכום צריך איזה דוד בן גוריון של המוזיקה האלקטרונית, שיבוא ויעשה ככה חותם וירים את המדינה הזאת.
יפה.
התחום הזה.
יפה, אז אנחנו לא נפר לך שיותר מדי בעיסוקיך, ואני יכול להמליץ ש... מי שמגיע לברלין, להגיע אליך שם, שכונה נחמדה שעכשיו מתעוררת שם, ובהחלט שווה להגיע, בהחלט כן, ואנחנו אומרים, גם להתרשם מהמקום, מהמוזיקה שם, שאתה משמיע שם ברקע, בהחלט נחמד מאוד. אז ניר, תודה רבה לך, והנה דותן, ישים לנו איזה קטע מוזיקלי שלכם. דותן, מה הקטע הזה? קטע קטע מאלבום, שהוא אומר, קטע יותר רגוע. טוב?
כן, בכיף.
אוקיי.
אני אאזין כמה דקות אליו.
אין בעיה, 100%.
נשתמע בשמחות.
100% להתראות, ניר.
אוקיי, ביי, 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 ביי. We'll be right back.
אם אתם טועים, מה אתם שומעים, זה קטע שמי שעשה את זה, מי שכתב את המוזיקה, מי שמנגן אותה בעצם, זה הטכנאי שלנו, דותן ביבי. הוא כתב את המוזיקה, הוא שייך ללייבל הזה שדיברנו עליו, ובאמת יפה מאוד, מעניין מאוד. ומכאן אנחנו נעבור למשהו אחר.
דותן יורד לנו עם המוזיקה לאט לאט.
כן.
מוזיקה יפה.
יפה מאוד, כן.
טוב, משהו שונה לגמרי? Mm-hmm. טוב, בסדר. על החודש לפני 40 שנה, mm-hmm. יצא אלבום, התקליט השישי של הקאט סוויט, ובעצם התקליט האחרון בהרכב המוכר, עם הזמה בריין קונלי, אחר כך הוא הלך לקריירה סולנית, לא מי יודע מה מצליחה, אבל לפחות כשהוא עזב, הוא השאיר אחריו, אלבום שהיה די שונה מהקודמים, mm-hmm. עם להיט גדול שהיה מאוד מאוד שונה מהקודמים, שנקרא Love is like Oxygen. Mm-hmm. אז בואו נשמע את החמצן הזה.
בואו נשמע חמצן.
Love is like oxygen. You can't, you get too much.
טוב, לא נשאר לנו הזמן להמשיך עם השיר הזה.
ועם החמצן.
עם החמצן הזה.
אין ברירה.
בדיוק ככה, הזמן רץ, אנחנו צריכים לסיים.
אנחנו נסיים עם פוליקר, נסיים עם מה שהתחלנו, עם אפר ואבק, שהחודש הוא בן 30, תקליט נצחי.
בדיוק כך, וגם מה שהתחלנו מקודם, וזה מתאים לזמן.
שתגדל. תודה רבה למשה ירונסקי.
תודה רבה לך, אהרון מורג.
תודה לאמירה. תודה לדותן, שהוא לא רק טכנאי מעולה, כמו ששמעתם. זהו, תחזרו אלינו בשבוע הבא, ואם אתם רוצים לספר לנו על אוסף התקליטים שלכם, או לספר לנו על יריד תקליטים מעניין, אתם יודעים למי לפנות. להתראות.
נשמר לשמוע.
לא תוכל, לא תגדל אף פעם, ילד טוב, משאיר צלחת ריקה. תגדל, תגדל ותהיה גנרל, תהיה אסטרונאוט ותעוף. אף אחד לא שאל. כשתגדל ותראה איזה ילד, אז תגיד לגוזל, לא צריך שתגדל. כשתגדל ויהיה לך ילד שיבוא וישאל מה יהיה כשגדל, אז תגיד לו עזוב, אל תשאל. בית הספר אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר. אישה גדולה